אז מי שיש לו ספר שיסתכל ב מלמטה לספור 2 4 6 8 10 12 15 שורות מלמטה. לא, 15 שורות מלמטה, זאת אומרת הירידה למעמקי הסיבות. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות. אז אנחנו מדברים פה על ה... איך לומר, היסורין, שמתוכן האומה מתמרקת. יש ביטוי כזה בגמרא, ייסורין ממרקין כל גופו של אדם. מה זה גופו של אדם? עצמו, זה הכוונה, כן? המילה גופו בחזל, אין הכוונה לגוף, הבשר, אלא הכוונה עצמו, כמו גוף הדבר. בסדר? אז ייסורין ממרקין כל גופו של אדם, הכוונה עצמו של אדם מתמרק עד ידי הייסורין. כן.
מה זה ממרקין את האבונות?
זה מאמר אחר של חזל. הלאה. הירידה, אם כן, היסורין שממרקין את גוף האומה, שמשנים את האופי הפנימי שלנו, זה הכוונה. מה זה ממרקין גופו? שהאופי הפנימי של האדם משתנה על ידי היסורין האלה. אז כשם שיש יסורין שמשנים את אופיו של האדם הפרטי, יש גם יסורין שמשנים את אופיה של האומה כולה. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם יסורי חנק לרוחה דמלכה משיחה דבגלותה בתרה בספה. לא, זה לא מה שכתוב כאן. מה כתוב כאן? מהן היסורין של מלכה משיחה בגלותה בתרה בספה? מהן? שזה הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות. זה לא מה שאתה ציינת.
לא, קראת לפני כן שיש יסורים של אדם.
אמרתי שיש יסורי האומה. עכשיו הרב מפרט מהם היסורים האלה, נכון? ואז הוא אומר, הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם יסורי חנק. חנק. לרוחה דמלכה משיחה דגלותה בתרה בספר. כפי שהסברנו בשיעור הקודם לפני שבוע. מוחין דקטנות. היית בשיעור?
כן.
אז למה אתה שואל? טוב, מוחין דקטנות זה ההפך של מוחין דגלות. מה זה מוחין בכלל? מוחין זה תפיסה, השכלה, רחבה, גדולה. כן, כמו שהמוח הוא משכן המחשבות, אז המחשבות עצמן גם כן נקראות בשם מוחין, הערה. הערה שכלית. אז מה זה המוחין דקטנות? זה הערה של שכלית קטנה, שאדם...
שכל מצומצם.
תפיסה קטנה של המציאות. כן, יש הרבה דברים כאלה, תפיסות קטנות, מה שנקרא מצמצמות. אתה מסביר תהליכים גדולים בצורה קטנונית. למשל, אתה אומר, למה הקימו את מדינת ישראל? כי יש כמה אנשים שרצו משרות. רצו משרות שלטוניות. זה הסיבה שהקימו את המדינה. אז זה קטנות, התפיסה הזאת. זה לא שזה לא נכון. זה לא שלא היו שיקולים פרטיים של אנשים אלה או אחרים בתוך הדבר הזה. אבל לצמצם את הכל, אך ורק לחיפוש הג'ובים, זה ודאי לא נכון. אז זה נקרא מוחין דקטנות. לעומת זה, מוחין דגדלות, זה כאן התפיסה אלוהית בכל רוחבה. עכשיו, יש סיבות למוחין דקטנות. זה לא סתם שאנשים נופלים לתוך קטנות המוחין. הם נופלים לזה בגלל גדלותם דווקא. כן? זה החידוש של הרב קוק במאמר הדור, שהמוחין דקטנות של הדור, הם לא נובעים מתוך קטנות, אלא נובעים מגדלות. מדוע? בגלל שמה שהקודש הציע לאותן נשמות גדולות, היה דבר בינוני ביחס לתפיסתם. אז הם רוצים או גדלות או קטנות, לא בינוניות.
אפשר לדוגמה, אדם מסוים ש...
האם אפשר למצוא דוגמה של אדם שרשע ומוכין לקטנות? כן. למשל, ברנר. יוסף חיים ברנר. כן, כן. מה? מי הוא הנעל? מה? המשורר, סופר, מייסדי הציונות החילונית, אפשר לומר, בארץ. היה אנטי דתי חריף. כן, הוא היה לפעמים, הוא היה מגיע, בסעודה שלישית, הוא היה מגיע לרב קוק. למה? כי אחד העם וביאליק היו סוחבים אותו. ביאליק במיוחד היה אומר לו, תבוא, תבוא, יש סעודה שלישית אצל הרב קוק. אז היה בא, ביפו זה היה. ואז הרב קוק שמע, היה מדבר על ספר אורות, בלי שספר אורות היה קיים. כן, היה מדבר, יש אור כזה, ויש אור כזה, והאור ההוא, והאור השמה. וברנר היה מתהלך כמו ארי בסוגר, ואומר, אורות, אורות, אני רואה פה רק חושך. בסוף הוא נרג על קידוש השם, אגב. מה? מה? קרוב ליפו, כן, בפרדס שלו, שמה. נרג על ידי פורים ערבים. למרות שהוא יכול היה לברוח, לא ברח. סיפור מוזר קצת, כל הסיפור שלו. הנפש של ברנר תוארה בספר אורות, בקטע, בפרק הנקרא נשמות דעולם התוהו. זה מאמר שהרב קוק כתב אז בעיתון. ברנר קרא את המאמר הזה, אז היה לא היה בשמו המקורי של הרב, כלומר זה היה שם עם שם ספרותי. אז הוא לא ידע מי כתב את המאמר הזה, הוא אמר, האיש הזה, הוא מבין אותי. כן, כן, הוא התקבל על השם מהסוג שלו. אגב, מעניין שכשהרב צייטלין התווכח עם הרב קוק על ערכו של הדור, אז הרב קוק אמר לו, אני קראתי את מה שאתה כתבת על ברנר. אמר לו הרב צייטלין, ברנר שנה. אתה לא יכול לשאול, ברנר זה יוצא מן הכלל. אמר לו, דע לך שיש הרבה ברנרים בן חרוד. כן. נשמה גבוהה ומוכין לקטנות. פשוט מאוד. אדם מחפש דברים גבוהים ולא מוצא.
כן,
מה המוטו של ברנר? הוא לא אהב קטנות, ולכן נפל לקטנות. אני אסביר למה הכוונה. בשבילו, הדת היא סוג של הקטנה של הנפש. בצדק, כי זה מה שהוא פגש. זה מה שהעולם הדתי היה מסוגל לספק אז. בגלל העצלות בלהתעסק בשאלות היסוד של האמונה. ולכן לא הייתה לו ברירה לברנר, אלא למרוד בכל. כן, איך אומר הרב, זה סוג האנשים שלא יכולים לסבול את העולם היחסי. הוא צריך או הכל או לא כלום. כיוון שהוא לא יכול היה לקבל את הכל, אז העדיף את הלא כלום. כן, תסתכלו אולי לרגע אחד, זה מוסבר כאן, בעמוד... לא יודע, בעמוד קוף קף בית. בעמוד קוף קף בית, דיבור המתחיל נשמות. לכם יש ספרים, אז לפחות תעשו את המאמץ למצוא. תחשבו על אלה שאין להם. זה כמו, יודע, יש ילדים רעבים בהודו. תגמור את הדייסה. אז אומר הילד, שכחו להם. מה? יכול להיות שזה סוג של מחלת נפש, כן, ברור. ברור. זה מה שאמר המן. וכל זה איננו שווה לי. למה יש אחד שלא משתחווה? כולם משתחווים, אחד לא משתחווה, לא שווה לי. כן? נשמות דתוהו. גבוהות הן מנשמות דתיקון. גדולות הן מאוד. מבקשות הן הרבה מן המציאות. מה שאין הכלים, מה? זה מושגים מתורת הקבלה. מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד, כל משהו מוגבל, מוקצה ונערך, אינן יכולות לסתו. אחר כך, בואו נדלק כמה שורות. רואות שהינן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים, שאינם נותנים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די. והנן נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, ומתוך קצף, ברשע, בזדון, בשפלות, בחיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל רע. התסיסה החיה של הנינה שוקטת, מתגלות הן בעזי הפנים שבדור. הרשעים, בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד. מאורות דתום. הבנת? יש אנשים שהעולם בקטנותו אינו מספק אותם. הם רוצים מוחין וגדלות. מה?
מה נעשה איתם?
מה נעשה איתם? זאת השאלה הגדולה. בשביל זה הרב כתב את מאמר הדור וכתב את המאמר הזה. אומר, התיקון יכול לבוא רק על ידי שהצדיקים בעצמם יתרוממו אל הגובה של מחשבתם, של אותן נשמות דתו, ואז ייתנו להם את מזון הקודש שיספק להם את תביעתם. ברור. אז בואו נחזור. אז היסורים, זה גם מצאנו בעשיו. עשיו אומר, אני עייף. ממה אני עייף? עייף מלמצוא את השם, נכון? כי עייף, אנוכי. אנוכי, לא מוצא אותו. אז מה אתה רוצה במקום? האדום, האדום הזה. רוצה עכשיו. הנאה מיידית, שלפחות תספק משמעות עכשיו. עכשיו, הרב קורא לייסורים האלה ייסורי חנק. בואו נחזור עכשיו לדברי הרב כאן בעמוד למד א', הכל מובן. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם ייסורי חנק. לרוחה דמלכה משיחה דבגלותה בתרה בספה. המתקן את הצעדים האחרונים, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. מה זה הפסוק הזה? לא שאלתי איפה הפסוק הזה. שאלתי מה זה הפסוק הזה. ברור שהפסוק הזה הוא בתהילים. מי לא קורא תהילים? השאלה היא מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר שיש מי שמחרף עקבות משיחה. מה זה עקבות משיחה? הזמן האחרון של הגלות, לקראת הגאולה השלמה, יש שם מוחין דקטנות. כיוון שיש מוחין דקטנות, באים המבקרים ואומרים, זה לא שווה כלום. זה שום דבר. זה לא גאולה. זה הכל קטנות. לכן, יש איסורין למשיח מכוח זה. כי מסכן המשיח, לא רוצים לקבל אותו. בגלל המוחין דקטנות. גל. לא. נדבר על שני דברים. כנראה שלא הבנת אותי. אני לא אמרתי כשדיברתי על התכוונתי לדתיים, שכשהם רואים את התהליך הזה, אומרים, זה לא יכול להיות שזה הגאולה. חרפו עקבות משיחיך. מה שאתה אומר, שהצעירים של ימינו הם מיואשים, זה נכון, בגלל שיש להם נשמות גדולות. כן. מה אתה אומר? בסדר, נכון, זה מה שאמרנו. כן.
טוב. בעצם יש את אלה, גם את הדתיים וגם החילונים, את השני ששניהם עושים, ומי שנמצא בעצם במחשבה, במוחין דקטנות, אז בעצם אבל מצד שני הם חילונים לנו כדי לראות את המדעת, כי אם הוא שואף לדבר הגדול ביותר, כמו הדוגמה של כהנת, אז אני מבין שיש עוד חזון למועד, אז אני רואה את הבן אדם הזה כמשהו כמדד, משהו יחסי שבאמת שאת צריך להגיע אליו.
צריך להגיע אליו?
צריך להגיע, לספק לו את משהו.
בסדר, נכון. כן, בשביל זה הקים הרב קוק את ישיבת מרכז הרב וכו'. כן. טוב, הלאה. הפסוק פשוטו מדבר על הגויים, כן.
הגוי, למעשה, אני מה שאני הבנתי מהרב, שזה מדובר מעם ישראל.
כן. נכון. אז אני הוספתי מילה אחת לדבריך, היית צריך להקשיב. אמרתי, הפסוק פשוטו מדבר על הגויים.
כן. אז
אמרתי, הפסוק כפשוטו. כפדבר על הגויים. יפה, הבנת. הלאה, יסורי סקילה. אתה להבין שכשאומרים כפשוטו, זה אוטומטית אומר שיש לו כפשוטו. לא צריך להסביר את זה. יסורי סקילה, כן? הרי יש לנו ארבע מיתות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. בואו נראה את יסורי הסקילה. היו בכל התקופה של עבודה זרה. כי על העבודה זרה חייבים עליה סקילה, נכון? וכל הרעות, הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהם ענפיה. כלומר, האומה סבלה ייסורי סקילה. ייסורי שריפה. מה זה ייסורי שריפה של האומה? החורבנות והגזרות המלכותיות על התורה. שריפות התורה והשמדות הנוראות שהיו מכוונות לעקירת הנשמה והפנימיות. שריפת נשמה בגוף קיים. ייסורי, מה? מה? כמו רבי עקיבא, כמו הגזרות על התורה. שריפות התורה שהיו כפשוטו. כן? למשל, כאשר המלך לואי התשיעי, שקוראים לו הגויים גם לואי הקדוש. אתם יודעים למה קוראים לו לואי הקדוש? למה? הרג הרבה יהודים. לכן קוראים לו לואי הקדוש. הוא ציווה לקחת 40 עגלות מלאות בכתבי יד של התלמוד ומפרשיהם, ולשרוף אותם בכיכר המרכזית של פריס. 40 עגלות של כתבי יד. זה מזעזע. שרפו הכל. ייסורי הרג. הם, כל ההריגות, המיתות המשונות, וכל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה. כן? לפעמים לא הורגים אותנו, אבל לוקחים לנו את הממון. ואכל כצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. ייסורי חנק. הם הייסורים האחרונים. כלומר, עברנו כבר סקילה, שריפה והרג. עכשיו הגענו אל החנק. החנק זה המחנק הרוחני. המחנק הרוחני דורש שאיפת אוויר רוחני. השאיפה של האוויר הרוחני זה הדרישה של הרב שיתרבה מדע האמונה. שיעסקו בזה. כן. ייסורי חנק הם הייסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות, בנטיות לב של מושלים, ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח. לפעמים אתה רוצה לעשות משהו גדול, בשביל זה אתה צריך להפעיל כל מיני מערכות של אינטרסים זולים וקרובים לפרט. שאין להם כי מטרות קרובות, מגושמות ומצומצמות. הוא יקבל הוצאות רכב או לא יקבל הוצאות רכב. כן? על פי זה הוא יחליט מה להצביע. כן? מה? כן. האם יש חקירה? אין חקירה. עבודות שירות? לא עבודות שירות. והקטנות מחוללת את החוצפה. וחבל המחנק. אחוז על הצוואר, מונע את הדיבור וסותם את האוויר. כלומר, אפילו לדבר אי אפשר. טוב, זה לשם הרחבת הדברים, צריך ללמוד את מאמר הדור של הרב קוק. שבר הוא מסביר את זה יפה. כן.
למה דווקא לימודי אמונה? למה אי אפשר ללמוד גמרא ועל ידי גמרא אפשר?
מדוע אי אפשר דווקא ללמוד גמרא כדי להשיב את הרוח? בגלל שהגמרא לא עוסקת בדברים הגדולים, על כל פנים לא באופן גלוי.
היא גם עוסקת בדברים הגדולים?
לא. הגמרא עוסקת בשור שנגח את הפרה ונמצא וברח בצידה. אז מה עושים? האם משלם רבע נזק או המוציא מחברו עליו הראיה? נכון? איפה הגדלות פה? תודה רבה. מה? לא הבנתי. אתה אומר, יש קצת אגדות. האגדות של התלמוד, כפי שהן מופיעות לפנינו, אינן מנוסחות באופן שאדם מבין את הגדות שבהן. אדרבה, זה נראה כמו אגדות עם. לכן, אם יעסקו רק בתלמוד, אז יקרה בדיוק מה שקרה בתחילת המאה ה-20, שטובי תלמידי הישיבות עזבו את בית המדרש והצטרפו אל היבסקציה. יבסקציה. יבסקציה זה המחלקה היהודית בקגבי. שרדפה את היהדות. למה? למה הם נמשכו לשם? כי הם הרגישו ששם יש איזו אידיאולוגיה גדולה, גאולת האדם. והם ראו שבבית המדרש מדברים על פרוטות, על זוטות.
כן, אבל הפרוטות האלה
הם... אתה יודע שהפרוטות האלה הן חשובות, אבל לא כולם ידעו את זה. למה? כי הם לא למדו אמונה. בסדר? המשיחיסטים מבית חב"ד של ימינו, הם סובלים מאותה בעיה שסבל ברנר בזמנו, והם בעצם גם כן נשמות דתוהו? לא נראה לי. המשיחיסטים הם פשוט חסרי סבלנות, ובזה באמת יש דמיון לנשמות דתוהו, אבל זה לא, לא תמיד מתוך תביעה לגדלות התפיסה, אלא להפך. הם מבקשים משיח של גן ילדים. כלומר, משיח שמחלק ממתקים, זה פחות או יותר המשיח שלהם. כן, בבקשה. קוראים לזה משיחיסטים. זה הכינו, זה עניין של סמנטיקה. אז ככה מוסכמה, ככה מכנים אותה. האם הגמרא מבחינה זו היא קטנות מוחין? בוודאי. מי שלומד רק גמרא, יש לו קטנות המוחין. זה כתוב מפורש בזוהר. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה. אומר הזוהר, מה זה עבודה קשה? זה קושיה. בחומר, מה זה חומר? זה קל וחומר. ובלבנים, זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה, זה ברייתא. את כל עבודתם, זה משנה. אשר עבדו בהם זה תוספתא, בפרך זה תיקו. אתה תלוי איזה בית מדרש. אבל מה שהזוהר אומר, שכל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי, מזהים בעבודה הקשה שבני ישראל עבדו במצרים. יש פה הקטנה של הנפש. גם הזוהר אומר ש... מה זה? אין עני אלא בדעת, עני, ראשי תיבות, עירובין, נידה יבמות. כן? שזה המסכתות המפולפלות של השס. זה הקטנת המוח. אבל אומר הזוהר, בסוף יומיה, באחרית הימים, אז יקרה משהו גדול. מה הדבר שיקרה? שבהדן ספרה, בספר הזה, דאי הוא ספר הזוהר, ייפקון ישראל מן גלותה ברחמי. על ידי ספר הזוהר, יצאו ישראל מן הגלות מרחמים. הבאתי דברים אלה של ספר הזוהר, כתובים מפורש במשנה. מה כתוב במשנה? חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מן הגלות. נכון? כן, איך אני נוסע שם? היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות. זאת אומרת, שכדי לא לחוב חובת גלות, אינו לצאת מן הגלות, צריך לשים את הזוהר בדברי החכמים. בסדר? כמו שיזהירו, גם עבדך נזהר בהם מלשון זוהר. כן, מה אתה אומר? אתה צודק, אבל. מצד אחד אתה אומר ככה. יש, הקבלה הפכה להיות משהו פופולרי כזה שמוכרים אותו כמו קמאות בשוק. וגם גויים תנינים. זה נכון. אבל זה נכון שזה נעשה בצורה לא נכונה. אבל למה זה נעשה? כלומר, מדוע יש גם כל כך הרבה לומדים בקתדרה לקבלה, באוניברסיטה? יש דבר, אבל כזה, יש מרצים לקבלה, מה שאתה רוצה, הכל נעשה בלי יראת שמיים, בלי טהרה וכו'. למה? כי הנפש של הדור צמאה לזה. אז הם לא יודעים איך לבטא את זה, הם לא רוצים את זה בישיבות, כי בישיבות זה לא נראה להם טוב מספיק, אבל אם זה יכול להיות עם מדונה, זה נשמע יותר טוב. זאת אומרת, שיש חיפוש כלשהו, לפני 100 שנה זה לא היה. מה? מה אסתר? אסתר, נכון. קראת לי אסתר. זה קושי עצום מצד אחד להיות תלמיד חכם שמדגדג בהלכות קטנות. ומצד שני, מסתכל על כללות הזרימה של המציאות, זה לא יוצר סתירה בנפש? תשובה, אכן כן, כותב הרב קוק באורות הקודש. שמחזה נדיר הוא למצוא אדם שהוא גדול בשני התחומים. גם בפרטי ההלכות והפלפולים. וגם בתורת הסוד ומעשה מרכבה. זה קשה מאוד למצוא, אבל מדי פעם יש. האב טיפוס של הייחוד הזה זה משה רבנו. שמשה היה גם אדון הנביאים וגם אדון החכמים. בבת אחת. מאז שמשה מת, נפרדו שני הכיוונים. הנביאים מצד אחד, חכמים מצד שני. וחכם עדיף מנביא ועוד כל מיני מתחים כאלה. אבל מדי פעם יש אנשים בגודל הזה. למשל הרמב"ן. הרמב"ן היה הגדול בדורו בנגלה, והגדול בדורו בנסתר. למשל, הרב קוק, הגר"א, רב יוסף, רב יהודה הנשיא וכו'. כן. הרמב"ם, כן, אפשר להגיד, למרות שזה לא מסורת הקבלה. מה? כן, למרות שהרמב"ם זה לא מסורת הקבלה, זה מסורת אלטרנטיבית, אבל אף על פי כן, הוא כן, שייך גם לגדלות הרוח הכללית, וגם לפרטי הפרטים המדויקים, כן. המציאות של היום שרוב הישיבות לומדות גמרא, ולכן ייסורי האומה ממשיכים. זה ודאי שזה לא טוב, שלומדים רק גמרא. ברור, זה חמור מאוד. האם כולם... לא הבנתי את הקושייה.
כאילו, זה שהם לומדים...
לא, זה קושייה? כשאתה אומר... מה? לא. זה שאלה. האם כולם טועים? כן, ודאי. ודאי כולם טועים. ברור שבלי זה, בלי התרופה הזאת, שום דבר לא יתקדם. הנה, איך כתב הרב קוק באורות התשובה? יש פה אורות התשובה?
יש.
הנה, נא להכיר. ספר אורות התשובה, פרק ד', פסקה י'. י' פסקה י'. החוצפה דעיקבה דמשיחה. במילה אחת. החילונות. החילונות. כשהרב אומר חוצפה דעיקבה דמשיחה, הוא מכוון לחילונות. באה מפני שהעולם... מה זה העולם? האנשים. כמו שאומרים בשפה היידישית, אוילם. האוילם, כאן הבני אדם. כן? מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. זאת אומרת, פעם היית אומר למישהו, יהודי יקר, הנח תפילין. אז היהודי שואל, מה יצא לי מזה? מה היית עונה לו? עולם הבא. תניח תפילין, יש לך מקום טוב בעולם הבא, לא כדאי. דמה, שווה, תביא תפילין. תניח תפילין. היום אתה אומר לי, יהודי יקר, תניח תפילין. רגע, רגע. זה יפתור את בעיית הרב בסומליה או לא? אם אתה לא מסוגל להסביר לי איך הנחת התפילין פותרת את בעיית הרב בסומליה, אני לא מניח. זה מה שאומר כאן הרב. אין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. אז מה, איפה מבורר הקשר בין הפרט לבין הגודל הכללי? בתורת הסוד, נכון? אבל תורת הסוד באמת, לא גרושים שמוכרים בתחנה המרכזית. לכן אומר הרב, אם היה העולם, כאן הכוונה מי זה העולם? תלמידי חכמים. עוסק באורה של תורה, במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית, עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, אם היו לומדים אמונה בקיצור, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועד ידה, מופיעה ויוצאת אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, התרשלות של מי? של מי שצריך לעסוק בזה. הם התרשלו, הרבנים, תלמידי הישיבות, התרשלו. כיוון... שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, כן? לא מספיק עסקו בזה, בגלל שזה דורש מאמצים רוחניים וקדושה פרטית גדולה. באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים מובנים במובן הכלל בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא באה. ומזה באה ההריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. כן, הרב אומר גם את הפתרון. מהו הפתרון? שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. צריך ללמוד, אמונה. להוסיף כוח בכישרון הרוחני. עד אשר הדרך, איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התורים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כמו שאדם רגיל יוכל להבין את הקשר בין הפרט לבין הכלל. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדיעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה. אם כן, שאלת האם הם טועים אלה שמדריכים ללמוד רק גמרא, ודאי שהם טועים, איזו שאלה. כן, מה אתה אומר? כן. כן.
תוך כלל התלמידים פחות מ-10% נמצאים בשלום הזה. אם השאלה אומר זה נכון, ואותו דבר בישיבת מרכז הרב, אם השאלה אומר זה נכון, באמונה זה לא תבלין, אלא בעצם העיקר הסנדוויץ', אז רק את זה צריך ללמוד, ולא אפשר לדבר.
בואי נסביר לך משהו. הלימוד של האמונה זה הדבר הגדול ביותר מבחינה איכותית. ש"ס ופוסקים מבחינה כמותית. לכן גם גדולי עולם שעוסקים בסתרי תורה, מבחינה כמותית עוסקים הרבה בתורת הנגלה ומעט בתורת הנסתר, לפחות בשלבים הראשונים של התגדלותם.
אז הנסתר הוא תבלין או שהנסתר הוא... איך צריך להעמיד את האמונה הזאת? כתבלין? זאת אומרת, זה משהו שצריך לדעת קצת בכדי שהדברים יקבלו אותם, כמו שהרב מעמיד את זה לכאורה, שאם לא יבין את זה שום דבר יודעים.
זה שני נכון מה שאמרת. כי גם התורה היא תבלין, ליצר הרע. העיקר זה היצר הרע, התורה היא תבלין. נכון? מסביר המהר"ל, מה זה תבלין? זה מה שמאפשר לאכול. אז זה כמות קטנה, יש מעט תורה בעולם, ויש הרבה מהשאר. אבל המעט הזה נותן את המשמעות לכל. ובלי זה אין שום משמעות, זה תפל. אני אסביר ככה, מה שאנחנו לומדים פה בתוכנית אמונה במכון מאיר, זה דבר שפעם רק יחידי סגולה היו עושים אותו. כלומר, פעם היה סדר כזה, שהבני אדם לומדים ש"ס ופוסקים וכו'. ויחידי יחידים, הרבנים הגדולים, היו עוסקים בסוגיות שאנחנו עסוקים בהן. היום, הצורך הדור התהפך. כי הדור צמא לדבר הזה, ולכן חייבים לעשות בזה. בסדר? עכשיו, אם יש לך טענות על מה שנעשה במוסד זה או אחר, אני לא הכתובת. האם הרמב״ם מתכוון... אני לא הכתובת, מה אתה שואל? למה פה התלמידים לא נמצאים בכיתה? מה? כן.
אדם שעולה במרכאות
מהכיתה הזאת בכיתות הגמרא, הוא ירד ברמה? תלוי. האם הרמב״ם מתכוון לקטנות המוחין, כאשר הוא אומר, דבר קטן הוא הוויות אביי ורבא? תראה, הרמב״ם לא השתמש במינוח הזה, כי הרמב״ם לא היה שייך לאסכולה שהמציאה את הביטויים האלה. אבל אפשר להגיד, כן, זה קשור. כן. אז זה מה שאמרנו, כן? דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבא. נכון? מה זה הוויות דאביי ורבא? זה מה שלומדים בכיתת גמרא. כן, בבקשה. ב, אתה, משפט לא יכול להסתיים במילה ב. אמרתי שמשה הוא ייחוד הכללים והפרטים. זה נכון. נכון. כיוון שאצל משה רבנו הכללים והפרטים התאחדו, ואכן גם הפרטים מובנים בצורה כללית. נכון. כן.
לאדם יש שעה ללמוד.
כן.
מה ילמד? הלכה, מוסר,
גמרא או אימא? אני חוזר על שאלתך. אדם יש לו שעה אחת ביום ללמוד, מה ילמד? הלכה, מוסר,
גמרא
או אמונה? בוא נספר לך סיפור. פעם היה יהודי אחד, שאל את רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר. אמר לו, כבוד הרב, אני סוחר, ויש לי רבע שעה ללמוד ביום. זה כל מה שיש לי. מה אני עושה? אמר לו, תלמד מוסר. בסדר, הלך ולמד מוסר. אחרי כמה זמן חזר אותו יהודי לרבי ישראל סלנטר, אומר, עשיתי מה שאמרת, וגיליתי שיש לי חצי שעה. אז מה ללמוד? אמר לו, חצי שעה, אז תלמד מוסר. בסדר, היהודי עשה מה שהרב אומר, חזר אחרי כמה זמן, אומר, עכשיו גיליתי שיש לי שעה שלמה. פתאום גילה, כן? כל פעם שיש לו עוד זמן. טוב, זה על דרך המוסר, נאמר, על דרך המוסר. פה לא על זה אנחנו מדברים. השאלה היא, מה האדם ילמד? האדם ילמד מה שהוא צריך. אם האדם, מה שהוא צריך, זה בירורי אמונה, ילמד אמונה. מה שהוא צריך זה הלכות, ילמד הלכות. מה הוא צריך את שניהם, ילמד את שניהם. לכן, כל אחד, אני חושב, צריך להתייעץ עם רבו בדבר הזה. אין לך שבלונה, מה צריך ללמוד. משתנה מאדם לאדם. כן. אתה שואל איפה לשלוח את הילדים שלך ללמוד?
אני את השיעורים שלך ושיעורים אחרים, וזה גיליתי רק במקומות של החזרת תשובה. ושאלתי את זה, למה לא גיליתי את זה בישיבה?
נכון, נכון, סילה.
ובגלל זה, כן, אתה רואה מלא אנשים דתל"שים שחשבו שכולם באמת עד ככה, למה לא היה להם את זה בישיבה?
אתה צודק. טוב. יכול להיות, אני לא יודע, אבל תראה, אני חושב שאם אתה דואג איפה לשלוח את הילדים שלך, אז תתייעץ איתי בבוא הזמן. בואו נמשיך. לכן אומר הרב, רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית, יופיע להשיב רוחה דמשיכה. ומתוך האפלה יביא אור גדול. מה זה אור תורה הפנימית? זה מה שאנחנו לומדים כאן. כלומר, זה כתבי הרב בעצם. הרב דאג למסור לאומה את מה שמתוך סתרי תורה ניתן להעביר לדור כדי לרומם אותם. אגב, הרב קוק בעצמו, באיגרתו לרב חרלאפ, כשהוא כותב את אורות התשובה, הוא אומר שיש לו ייסורים אדירים, כי הוא לא יודע עד כמה להנמיך רזי עולם ולמסור אותם לציבור, ועד כמה לא. זה לא דבר פשוט, זה לא טריוויאלי. הנה, יש סתרי תורה, יאללה, נמסור את זה לכולם. לא, אתה צריך לעשות חשבון. מה המזון שהדור צריך? ומה המזון שהוא לא צריך? שאם אתה תמסור לו אותו בכל זאת, אתה תקלקל אותו. זה עבודה קשה מאוד. זה מה שנקרא עבודת הקמיצה, שעבודה מהקשות שבמקדש, לדעת לא להוסיף ולא לחסר. כן. נכון. נכון. יפה. מדוע הרב, אני חוזר על שאלתך, מדוע הרב לא כתב בסגנון פשוט? שיבינו מה הוא רוצה. תשובה, הוא בעצמו שאל את השאלה הזאת. כן? ובמקום אחד הוא עונה על השאלה הזאת, הוא אומר, יש רעיונות שהם כל כך גבוהים, שרק אם נמעך אותם נוכל להגיד אותם בצורה פשוטה. לא, לכן הוא אומר, הוא לא רצה למעך. כלומר, הרעיונות של הרב הם מדויקים. זה לא, איך לומר, שירה, פרזות. זה דברים מדויקים. אז אם אתה תבקש ממנו להגיד את זה בצורה פשוטה, אז בעצם אתה מעכת את זה. זה נכון, זה נכון. לכן יש שיעורים באורות. בסדר? שיעורים באורות. פה שאלה. הכהן הגדול מאחיו הרב קוק היה בקי בעבודת... אני לא יודע, אני רואה את המילה האחרונה. אתה שם באינטרנט. אני לא רואה את המילה האחרונה של השאלה. הלו, אלי. אלי גרון, מהאינטרנט למטה, אני לא רואה את המילה האחרונה של השואל. מה? יפה. הכהן הגדול מאחיו, הרב קוק היה בקי בעבודת הקמיצה. אכן, נכון. כן. מישהו רצה להגיד פה משהו? כן.
אז אם הרב יכול לחזור על הפסקה האחרונה, זה טוב או רע, כל הפוליטיקה והדברים האלה?
אני חוזר, אתה רוצה לחזור מייסורי חנק. בסדר, ייסורי. טוב, אז נחזור עוד פעם. יסורי חנק הם הם היסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים. לחשוף, כלומר האור, כלומר התפיסה האלוהית בשלמותה ירדה למעמקים, זאת אומרת לרע. לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ, כלומר לחבר גם את הדברים הקטנים של החיים אל האור הגדול. לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות. כלומר, מרחקים, מה? לנעוץ, כן, כן, לחבר. תקוות במרחקים ומאורעות זמניות. דברים שנראים לך רחוקים לגמרי מתהליך הגאולה, הם שייכים אל הגאולה. במאורעות זמניות, נטיות לב של מושלים. ההוא רצה משרה, ההוא רצה שלטון. וזה רצה ג'וב וכולי, כן? נטיות לב של מושלים. הוא רוצה כלכלה יותר טובה, הוא רוצה להשתלט על אמצעי הייצור, ולכן הוא כובש ארץ וכולי. ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות, יש שם אור גדול. איך אמר הרב ציודה? הפוליטיקה המלוכלכת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. לעורר גם קטני רוח, שאין להם כי מטרות קרובות, מגושמות ומצומצמות. והקטנות הזאת מחוללת את החוצפה. אפשר לראות בכל מהדורת חדשות בישראל, איך שהפוליטיקאים הם מומחים לחוצפה. וחבל המחנק, אחוז על הצוואר, מונע את הדיבור וסותם את האוויר. כלומר, אתה רואה שהדור אחוז בכל כך הרבה קטנות, שאתה אפילו לא יכול לדבר, כי לא יבינו אותך. אז מה צריך לעשות? צריך להגדיל את המוחין. רק רוח השם אשר על עמו, שזה יבוא לידי ביטוי, על ידי אור התורה הפנימית, יופיע להשיב רוחה למשיכה. רוח של המשיח צריך להחזיר לו את זה. זקוק לבקבוק חמצן, המשיח. ומתוך האפלה יביא אור גדול. כלומר, גדול קידוש השם מחילול השם, אומרת הגמרא בירושלמי. גדול קידוש השם שבא מתוך חילול השם. כן, עכשיו יש פה שאלה. אולי אפשר לחדד יותר את ההבדל בין לימוד אמונה לבין לימוד קבלה. תשובה. לימוד הקבלה הוא לימוד האורות במקורם. וכדי להבין את זה, צריך להיות חכם ומבין מדעתו, שאם לא כן לא מבינים כלום. כי הרי השפה של הקבלה כתובה בשלושה אופנים, או בראשי תיבות, או במילים בלתי מובנות, או במילים מובנות, אבל זה משל. כן? כך שכל מי שקרא ספרי קבלה רואה שאי אפשר להבין כלום. הכל בלתי מובן לחלוטין. מה זה לימודי אמונה? זה מה שהרב כאן מכנה אור התורה הפנימית. כלומר, מה שיוצא מזה להזין את הנפשות, את הצימאון הרוחני של הדור. בסדר? זה ההבדל. כן, בבקשה.
הרב דיבר על הפוליטיקאים.
כן.
נו,
שמה? זאת אומרת שחברי הכנסת, גם החצופים שבהם, הם פועלים לשם תיקון, לשם עילוי השכינה. אתה צודק. בעל כורחם. כי דרך הנטיות הקטנות ובקשות השררה וכל מיני דברים קטנים ומגושמים, בסופו של דבר, אור השם מופיע. נכון? לפעמים המאורעות גדולים מן האדם עצמו. זה קורה, נכון? כן, בבקשה. גם יותר מקונדליסה רייס וכל מיני כאלה. זאת אומרת, זה לא אדם דווקא יהודים. כל מיני. כן. נכון. בדיוק. מה שאתה אומר זה הדוגמה של ספר שמואל, באמת, שספר שמואל מראה כיצד דרך כל מיני מהלכים קטנים עולה מלכות בית דוד והחזרת השכינה למקדש וכו' וכו'. כן. לא, 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 אתה צודק. הרב קוק כתב גם דברים לפי מדרגתו הוא. לא כל מה שהוא כתב זה מותאם לדור. השאלה הייתה לגבי ספר אורות התשובה, שהוא התכוון לפרסם אותו. ואז עמדה לפניו השאלה, מה לפרסם ומה לא לפרסם. מה שאין כן, דברים שהרב כתב בינו לבין עצמו, הוא דאה לכנפי הרוח, גם בדברים שהדור לא יכול לעשות. לא את הכל הוא פרסם. כן? ואחר כך, טוב, יצאו למשל ספר שמונה קבצים. אז היה ויכוח גדול, האם להוציא לאור את השמונה קבצים או לא. האמת היא שהיום זה כבר לא כל כך משנה. מדוע? בגלל שאם היו מוצאים בזמנו של הרב קוק את כל מה שהוא כתב, אי אפשר היה להבין מזה כלום. לא הייתה יוצאת מזה משנה, והיו אולי כמה אנשים באוניברסיטאות, ואולי שניים, שלושה תלמידי חכמים עוסקים בזה. מה עשו הרב צבי יהודה קוק והנזיר? הם הפכו את הכתבים האלה למשנה מסודרת, שהדור יכול להתפרנס ממנה. אז עכשיו שקיימים כבר הספרים, אורות, אורות הקודש, מוסר אביך, אורות התשובה וכו' וכו', אורות התורה ואיגרות, אז זה כבר לא כל כך משנה שאתה גם יכול לגשת אל המאגר המקורי של מחשבות הרב קוק, כי השיטה כבר ברורה. מובן? אז זה. טוב. אז עד כאן נגיד מה שלמדנו על התפיסה הכוללת שמאחדת את הנס והטבע, את המאורעות החיצוניים עם המאורעות הפנימיים. למדנו גם על כאן ציפור והביצים שצריכות להתבשל כדי להוציא אל הפועל את רוחו של מלך המשיח, אפילו דרך מילתא דשטותא. ומתוך כך יש גם משמעות לייסורי הגלות בבחינת סקילה, שריפה, הרג וחנק לפי תקופותיהן השונות, שממרקים את כל גופה של האומה, להביא אותנו למוחין בגדלות אמיתיים. כן? זה פחות או יותר הסיכום של הפסקה, שזה כבר שלושה שיעורים שאנחנו עסוקים בה. ובכן, רבותי היקרים, נותרו לנו 5 דקות, ואנחנו נתחיל את פרק ט"ו. פרק ט"ו, 2.5 עמודים, משהו. יסוד הרשעה. כאן אנחנו נלמד הרבה על הרע. אבל יש כמה סוגי רע. פה הרב מדבר על הרע הרוחני. כן, לא מדובר על הרע של היצר הרע, הרצון לגילוי עריות ושפיכות דמים, אלא אנחנו נדבר פה על השאיפה הרוחנית, הרע, שזה עבודה זרה. כן. יש רע שהמקור שלו לא ברוח. כן, זה רוב הרע. רוב הרע מקורו בחומר. כך אומר הרמב״ם. המהר"ל מפראג מחדש שיש גם רע ברוח, עבודה זרה. לא, אז אני חוזר. אני אסביר עוד פעם. כל דבר במציאות מקורו ברצון הבורא. בסדר? רצון השם. גם הטוב וגם הרע. נכון? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, אומר הנביא ישעיהו. כן, הכל בא מהשם. אבל זה שהכל בא מהשם, זה לא אומר שהכל בא מהרוח. כי הקדוש ברוך הוא פועל בצינורות שונים. פועל דרך הרוח, פועל דרך החומר. יש כוחות טובים וכוחות רעים בעולם. הכוחות הטובים והרעים, מקורם הן במאגרי הרוח והן במאגרי החומר. יש טוב ברוח ויש רע ברוח. יש טוב, תודה, בחומר, ויש רע בחומר. עד כאן מובן. השאלתך בנויה על הנחת יסוד מוטעת, והיא, שכשאני אומר, הקדוש ברוך הוא, הכוונה רוח. בגלל המחשבה ההמונית שמזהה את הרוחניות עם האלוהות. לא, אלא מה? אתה אומר תת מודע, יש, בוודאי, יש תמיד שיקול תת מודע. תראה, ברור שאם זה לא, אז תגיד שזה הכל קשור לרצון. כי אם יש דבר שהוא לא קשור לרצון שלי, אז זה לא אני עשיתי. ברור. זה הכוונה, בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על הרע בתחום הרוחני, לא הרע בתחום הגשמי. אנחנו לא מדברים עכשיו על גזל ועריות, או שפיכות דמים. אנחנו מדברים על הרע בתחום הרוחני. הרע בתחום הרוחני, הרב כאן ידבר על שתי התפצלויות של זה. כן. למה לא נחה דעתך? מה קרה? דבר. פה בפסקה הזאת.
שזה רע בתחום הגשמי.
זה רע בתחום הגשמי.
אבל
לא אמרתי שלא, אבל זה לא הנושא. השאלה, איזה רע בפועל זה? זה רע בפועל בתחום הגשמי. כן, פה אנחנו מדברים על איך שהוא בא לידי ביטוי בתחום הרוח, בתחום האמונות. בסדר? יסוד הרשעה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. כלומר, יש לנו שני סוגי רע בתחום הרוחני, עבודה זרה ומינות. בסדר? זה בכלל לא אותו דבר. עבודה זרה ומינות? בוא נדוק, האם זה יכול להיות אותו דבר? הרב אומר כאן עבודה זרה ומינות. אז אני מדייק מדבריו שזה לא אותו דבר. לא, לא, לא. עבודה זרה זה לעבוד אלוה מבלעדי השם. יש אדם שאומר, נמאס לו כבר לעבוד את השם, הוא שמע שאצל הבעל זה יותר סימפטי. אז הוא אומר, וואי, מעניין, אפשר לבדוק, יש לכם אולי פרוספקט, משהו. רואה, עבודה זרה, מוצאת חן בעיניו. הוא עוזב את עבודת השם, הולך לעבודת הבעל. זה נקרא עבודה זרה. זה נכון שבאופן פנימי, גם עבודה זרה זה עבודת השם בצורה זרה, אבל זה עבודה זרה. לעומת זה, אמינות, האדם מחפש את אלוהי ישראל. הוא לא מחפש אלוהה אחר. הוא מחפש את אלוהי ישראל ועובד אותו בצורה זרה. זה יותר חמור. כן, הוא מחפש לעבוד את אלוהי ישראל. הוא לא רוצה לעבוד אלוהה מבלעדי השם. לא, מין זה לא כופר. אמינות זה הנצרות. פה הרב לא דיבר על הכפירה בכלל. לא, נכון. השאלה היא, מה הרשע הזה בא לעשות בעולם, בשביל מה הוא קיים, מה מקורו, ומה הקשר בין זה לבין הגאולה. כן, הרי הכותרת הכללית פה זה ישראל ותחייתו. אז משמע שיש קשר בין התחייה הלאומית, דיינו הציונות, לבין הטיפול בשני הרעים האלה. בסדר? אז הרב יצטרך להסביר לנו את זה בפעם הבאה. שלום.